ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. כן, בוקר טוב לכם. בוקר של פיגוע תייסיר, הכפר תייסיר. תגיד, איפה עשית טירונות?
בניצנים.
ניצנים?
ניצנים.
מה, ניצנים כאילו ב...
היה אז בסיס הטירונות של שריון, היה בניצנים. כל המסעות היו שם גם באזור.
יש לי איזה בלקאוט, תזכיר לי רגע איפה זה ניצנים?
חוף ניצנים.
חוף ניצנים, מזיקים, מזיקים כאילו שם כל האירוע הזה. אוקיי, אוקיי. טוב, תכף אני רוצה להגיד לך על זה משהו. אבי אשכנזי.
כן.
טוב, תן לנו עדכון.
טוב, אז אנחנו מדברים על אירוע קשה שמתרולל בתוך מתחם של צהל בתייסיר. מדובר במחבל שמגיע סמוך השעה 6 בבוקר וחודר לתוך מוצב של צהל, מוצב תייסיר, שזה מעין פילבוקס עם עמדת שמירה ומספר מבנה מגורים בסמוך. הוא מבצע ירי בתוך חדרי החיילים, חלקם נפגע כשהם עדיין במיטות. חולפים כמה דקות עד שבעצם צהל מצליח להכריע אותו ואחד הלוחמים פוגע בו ויורה. במהלך האירוע הזה גם כתבם של צהל מרחב שם מעביר, מנסה לפגוע בו, אבל בגלל הקרבה לחיילים הוא לא מבצע את הירי. אירוע קשה מאוד מבחינת התוצאות של צהל, מבחינת העובדה שמחבל חודר לתוך מתקן של צהל ומבצע פיגוע. כרגע בודקים בצהל, אחד עם בוצע שם קונות עם שחר, כל החיילים היו צריכים להיות עירים עד עלות השחר ולוודא שרמת קונות גבוהה. שתיים, איך זה שמחבל מצליח לחדור לתוך המוצב מבלי שהוא נעדף על ידי השומר, השנגימל או כיתת הכוננות, ובהחלט תפקוד החיילים, רמת החיילות שלהם באירוע עצמו. באירוע עצמו נפגעים 8 חיילים, 2 במצב קשה, 2 במצב בינוני עד קשה, והיתר במצב קל ובינוני. כל החיילים טופלו, כל הנפגעים טופלו על ידי צוותים של חיל הרפואה, ופונו במסוקים של חיל האוויר לבתי החולים במרכז הארץ.
אבי, בוא רגע נדגיש, יש כאן אירוע, כמו ינון אמר, אני לא בטוח שהוא ידע מה הוא אומר בהתחלה, לא טוב, כי יש פה מחבל שחדר לתוך בסיס של צהל, ושם לתוך הפילבוקס, והתחיל לראות שם בחיילים.
כן, אני לא יודע אם הוא חדר לפילבוקס, הוא חדר למגורים שליד הפילבוקס. אבל בהחלט מדובר באירוע חמור ביותר.
למתחם, חדר לתוך המתחם.
כן. חדר לתוך המתחם. עכשיו, האירוע הזה הוא חמור שבעתיים, כי למה? כי אנחנו נמצאים עכשיו בשיא הכוננות. צהל אמור היה להיות באוגדת היוש בשיא הכוננות, אחד בגלל ההתקפה שהוא בצע במבצע חומות מגן, שזה גם בג'נין וגם בטובאס, במחומש וגם בטוקר, וזה האזור שבו גם על המחבל. ומצד שני, השיחות שמתקיימות היום בין ראש הממשלה לבין נשיא ארצות הברית, שמן הסתם אמורות להעלות את רמת הדריכות והכוננות של צהל בכל המרחב, גם בתוך שטח ישראל אפילו, מחשש לפיגועים כדי שישפיעו ככה על השיחות, וכמובן השחרור המחבלים שהיה בימים האחרונים במסגרת העסקה, שמעוררות את השטח. הרי הצבא ידע את זה, הצבא נערך לאפשרות הזאת שבו יהיה יותר פיגועים באיוש, ולא רק שקורה פיגוע משמעותי כזה בתוך איוש, אלא הוא קורה בתוך מתקן צהלי, בתוך הקרביים של צהל, שזה דבר שהוא בלתי ניתן היה לדעת, מה שנקרא בערב בקטע הזה.
אתה יודע איפה זה ביחס לכפר? לתייסיר? זה ממזרח לכפר?
זה ממש, זה בכביש 5799, מי שמכיר, יש שם פילבוקס בכניסה לכפר, שזה בין טובאס, אם אתה מכיר את האזור שם, שזה יש שם את הצומת של טובאס שפונה לכביש.
זה בין טובאס לתייסיר כאילו?
לתייסיר, כן, בדיוק.
הבנתי, אוקיי. טוב, תודה.
מה עכשיו קורה בשטח, אבי?
כרגע...
האירוע מאחורינו?
האירוע כרגע מאחורינו בשלב של פינוי הנפגעים, ועכשיו מבצעים תחקירים, אבל גם...
כבר פונו, הם בבית חולים.
כן, כן, הם פונו לבית חולים, זה האירוע התחיל ב-6 בבוקר לערך, אבל עדיין סורקים שם את האזור כדי לשלול אפשרות שהיו שם סיינים, כדי לראות אם מישהו הוביל אותו למתחם עצמו, ותחקירים, תחקירים של האירוע, כל כך קשה זה שהוא אירוע לא טוב מבחינת הצבא.
אני רואה פה תמונות ברשת, ממקורות שאני חושב שהם אמינים מניסיון, הוא בא מוכן, המחבל ירוי, מת, אבל אני מפוד, כאילו ציוד מלא.
כן, 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 מגדודי ההערכה היא שהוא מחר, או שהוא מטובס או מתייסיר עצמה, מגדודי הקטיבה, מה שהם קוראים לעצמם החמאס בצפון השומרון. כן, זו הערכה שכרגע שהוא הגיע במטרה לבצע פיגוע רעבה בתוך המתקן הצבאי.
שכנראה היה מוכן היטב, כנראה תצפת לפני זה, ידע לאיפה הוא נכנס, את מי הוא יפגוש. אני שואל את עצמי איפה השני ג' של הבסיס הזה.
שגרת המחנה, זה
בדיוק
הבעיה, בשגרת המחנה.
עוד הוכחה שאסור לאבד ערנות לשנייה, לעצום עין לרגע, לשכוח לעשירית שנייה, זה יכול לקרות בכל מקום. טוב, יש לי תחושה שאתה תחזור אלינו היום.
סביר להניח.
אם יש משהו, תתקשר.
ברור.
ביי.
ביי.
למה אני שואל אותך על הטירונות? כי אני עשיתי טירונות בצנחנים. עכשיו, הבסיס...
בסנור, לא?
הבסיס הוא בסנור, אבל חלק מהטירונות... באיזשהו שלב עוברים לחמם אל מליח, שזה מעל הבקעה, והמחנה שלנו בחמם היה על תייסיר, כלומר, מה זה על תייסיר? כמה מאות מטרים, אני יודע, מתייסיר, קילומטר, לא יודע כמה זה, ושם היינו על תייסיר. עכשיו, לא רק זה, גם אני התגייסתי בנובמבר 87, זה בדיוק התאריך שבו התחילה האינטיפאדה הראשונה.
זאת אומרת, אתה הבאת את האינטיפאדה.
בדיוק, התחילה האינטיפאדה הראשונה, ואז אותנו שלחו לשכם, והיינו עושים פעילות בדיוק שם, בתייסיר, תמון, טובס, פארה, יש שם במחנה פליטים פארה עם איזה משטרה, שהייתה משטרה בריטית, והיה כאילו שם היו מביאים את העצירים. כלומר, הכל הריחות והמראות, הכפרים האלה, שם הייתי שומר בלילה, אל תייסיר, הייתי שומר בלילה, אתה שומר לבד עם עוד איזה מישהו.
שגם היום צריך לשמור שם.
כל הריחות של השומרון, של השריפה, של, של הטמונים, של כל... אני, זה נטבע בך, זה כאילו חלק מהחיים שלי, אתה מבין? מדברים על תייסיר, אני רואה בעיניים את הכפר, אני רואה טמון, אני רואה טובס, היינו רודפים שם אחרי מחבלים, מעצרים, הולכים שם בסדרי תנועה, מכיר, זה קטע מדהים, זה קטע מדהים, זה פשוט חלק מהחיים שלי.
אני מכיר את, קודם כל, כמו שאמרתי לך, שריון עשה אז טירונות בניצנים ומקצועות, כאילו אחרי הטירונות עשינו את לימוד מקצועות הטנק בג'וליס, שם היה בית ספר לשריון, עם הסוס הלבן, אבל עשיתי מילואים באזור הזה, אני יודע בדיוק למה אתה, אני בנטיפאדה הראשונה הייתי כבר מילואימניק, והיינו מתרוצצים ורודפים אחרי מיידי אבנים ומורידים דגלי אשף.
כן.
אתה זוכר את האירוע הטיפשי הזה?
ברור.
בסוף שנות ה-80, ורבין אמר לשבור להם את העצמות, ובוא, כן, מאז כן. ועד היום, כן. אבל אירוע מאוד מאוד קשה לתחושתי, אני לא חושב שיש פה איזשהו קשר לנתניהו אצל טראמפ, כן יש קשר כנראה למבצע הגדול בג'נין, כנראה זה, אתה יודע, כשאתה מנענע את העץ, נופלים התפוחים, זה פה תפוח.
לא, המבצע התרחב לטול קרב, ועכשיו למה שקוראים בצבא המחומש, שזה הכפרים האלה, כאילו של
טובוס. המחומש זה הכפרים שתארת?
כן, כן, אלה ו... כן, כן, אלה. זה המחומש, מה שנקרא. זה בין שכם לג'נין, לכיוון הבקעה. ימין,
כאילו, לפעמים אתה רואה איך עם קלאץ' אחד, אתה יכול לעשות הרבה יותר נזק, קלאץ', לא יודע מה היה לו, מכל הטילים והרקטות שבעולם, ולי זה מזכיר, הפיגוע הזה, זה לא אותו דבר. מעניין אם זה יעשה את זה גם אצלך, ידליק את המנורה הזאת. זוכר את הפיגוע בוואדי חרמיה?
ודאי.
זה 2002, נהרגו שם 13 ישראלים, אם אני זוכר נכון. אני זוכר את דיוויד דמלין, שאימא שלו אחר כך הפכה לפעילה, וערבי עם איזה קרבין שתפוס בחוט ברזל, התמקם על גבעה ופשוט הרג כל מי שהגיע, נדמה לי ששבעה חיילים ושלושה אזרחים, כל מי שהגיע פשוט ירה בו והרג אותו, אגב עם כישורי צלף מדהימים. הירי היה כולו 20 דקות, הוא ירה 30 כדורים בלבד עד שהתפרק לו הנשק. עכשיו הגיעו ג'יפים וזה, כל מי שירד נורא, הוא פגע כמעט בכולם, זה פשוט לא יאמן, אירוע משוגע וגם די מדכז. לפעמים היורה הבודד, אם הוא מגיע ברגע הנכון, למקום הנכון, ויש לו את המזל הנכון והכישורים הנכונים, עושה לך הרבה יותר נזק מכל הדיוויזיות. וחבל.
טוב.
תובנות פיגוע, מה שנקרא.
כן. צריך יד קשה. להשמיד את המחבלים, תראה, הפתרון בסוף, ג'נין וטולקרם וטייסיר וטבוס, טמון וטובס ופרה ושכם, זה, העתיד שלהם, אם זה ימשיך ככה, יהיה כמו של חן יונס ושל ג'באליה ובית לאיר. וגם של אנשי עזה, מה שטראמפ מתכנן להם, זה גם יהיה גורלם.
קודם כל עושה רושם שזה בדרך לשם, אתה רואה שבפעולה מתחילים לפנות בתים ולהרוס אותם, מתחילים להזיז אנשים מפה לשם, לא בטוח שדבר כזה יכול ללכת בקלות, ולא בטוח שזה יכול ללכת גם בקלות מבחינה בינלאומית, מצד שני יש לנו את טראמפ, לכן לך תדע. אם כבר אנחנו מדברים על זה, הייתה עכשיו, ראיתי עכשיו כותרת בניו יורק טיימס, לא יודע אם ראית אותה כבר, שאיראן, איך זה מנוסח? זה מנוסח בצורה מאוד טריקית. הניו יורק טיימס, איראן נערכת לפיתוח של נשק גרעיני באופן מהיר תוך חודשים ספורים. הפיתוח תוך חודשים ספורים נקרא בז'רגון מקצועי הפריצה לגרעין. זאת אומרת, עד עכשיו השיטה של איראן הייתה התגנבות. זאת אומרת, תוכנית גרעין, לאט לאט עושים את זה, גומרים את זה, מפזרים מתחת לרדאר, ותמיד, הפחד הגדול שלנו ושל כל ארגוני המודיעין במערב, הייתה אם מתישהו יגיעו להחלטה, שהם ייצאו את הנושא של ההתגנבות, וזה לא מצליח להם, הם נמצאים קרוב מאוד, ואז הם עושים את הפריצה, זאת אומרת, גלוי. אנחנו מפתחים גרעין, בום, לוקחים הכל, מוכנים לעשות תוצאות, ונותנים את הישורת האחרונה. עכשיו, מה הבעיה שלי מהדלפה הזאת? אגב, זה מתכתב לגמרי עם האג'נדה של נתניהו, כפי שפורסמה גם על ידי ניר דבורי אתמול או שלשום, שהוא רוצה להגיד לטראמפ, עזוב אותי מהעסקה, קודם איראן וסעודיה.
טוב, זה יצא הכחשה לזה חד משמעית.
אוקיי, יצא הכחשה, זה עדיין דיווחים, אני חושב שהכחשה, אני מכחיש את הכחשה, אבל עוד פעם, אין לי מונופול, אין לי מכונת אמת פה של כולם, אני חושב שזה מה שנתניהו מתכנן, ולכן אני גם חושב, קודם כל, אם זה נכון והם הולכים לפרוץ לגרעין, צריך לתקוף אותם מיד, וצריך לקוות שגם האמריקאים יעשו את זה, וזה לא לגמרי בטוח שלא, כי פריצה לגרעין, אגב, גם נשיא דמוקרט יכול היה לשקול תקיפה, זה אומר שהם הולכים להיות גרעיניים עוד חודש. העניין הוא שיש לי תחושה שזו הדלפה שהגיעה על כנפי כנף ציון, ונתניהו תדרך שם איזה עורך בכיר בניו יורק טיימס, שנתן את הידיעה בכוונה, היא לא איראן פורצת לגרעין, אלא נערכת לפיתוח, היא נערכת לזה כבר 100 שנה. ולכן אני חושב שבניגוד למה שאתה אמרת הרגע, ובטח אתה תגיד עוד פעם, אני חושב שיש כאן הדלפה מגמתית שלנו, שנועדה לשכנע את טראמפ, להסכים לרעיון העיוועים לדעתי, להקפיא או לא לממש את שלב ב' בעסקה, ולעשות קודם דברים ענקיים.
מה זה שלב ב' בעסקה?
נו, אתה רוצה עכשיו שאני אתחיל לקרוא לך, אין לי כוח לרדת
לזה.
להשלים אותה, לשחרר את כולם.
מה זה אומר? לשחרר את כולם, ואז תמורת מה?
מה אנחנו נותנים, זה נקרא הפסקת אש קבועה.
הפסקת מלחמה.
הפסקת אש קבועה,
כן.
לך אני אומר, בתנאי שלא תגלה במסגרת היחסים שלה בפרטי בינינו, כמו אתמול, שאין לי שום ספק, בעיקר כשיש נשיא כמו טראמפ, שתוך דקה וחצי אחרי הקסם הראשון, או המידע המודיעיני הראשון על תחילת התעצמות, ואתה חוזר בדיוק לעשות מה שאתה עושה ביהודה ושומרון, רק שם.
אבל זה אומר כאילו שחמאס נשאר.
אני מקווה מאוד שלא. הבעיה היא, תודה, אם חמאס נשאר, זה שאתה לא יכול לצפות שהוא לא יישאר, כשלא הכנת אלטרנטיבה.
אז אוקיי, אז חמאס נשאר, ערבויות בינלאומיות להפסקת המלחמה, מה לגבי שחרור מחבלים, מי משוחרר, מי לא?
נו, בחיית זומזום, אני לא... יש מפתחות, ידונו, וזה, בוא, זה לא קל, זה רע מאוד, וקשה לראות את זה.
זה אומר כל המחבלים משוחררים.
לא, מה פתאום?
זה אומר לנקות את בתי הכלא מכל המחבלים.
מה פתאום? זה לא בקלפים, יש לנו אלפי, יש לנו לדעתי באזור 10, 4, 5, 10,
5, 10, כל הכבדים, כל אלה שראש השב"כ שם עליהם איקס, המאה הכי קשים, משוחררים.
קודם כל, אם הוא שם איקס על 100 איש, למה אתה מחליף אותו בצוות? זה אחד, שתיים, אני אגיד לך למה, אתה מחליף אותו בצוות, כי אתה לא רוצה ליישם אותו ואת ניצן אלון. אבל לא, אני לא חושב, עוד פעם, אנחנו לא יודעים הכל, לא אתה אולי יודע, יש לך את המקורות בשלטון, מה שלי יש רק בפריפריה של השלטון, לפעמים זה יותר טוב. אני לא חושב שיש סרט כלשהו שאתה משחררת 100 כבדים, יש הרי את הווטו מפורסם, ולישראל יש וטו על לא מעט שמות, והוא יישאר. זה לא אומר שהבטן לא תתהפך לנו על אלה שכן שוחררו, שחלקם הגדול יהיה רוצחים. אני לא מנסה פה להכליל, אני רק מנסה לדייק. בוא, יש לנו 14,000, מי הולך לשחררי?
אבל אם הדיל הוא שהם דורשים את כל האסירים, כולל כל המאה איקסים, כולל הנוחבות, לעשות את השלב ב'?
לא, אבל אני לא חושב שזה יהיה, זה לא יהיה בדיל ברייקר. קודם כל אנחנו נתמודד כשנגיע.
אבל התשובה שלך היא לא.
זה לא יהיה דיל ברייקר, אני אומר לך, ואין ראש ממשלה בעולם שהיה נניח, אני אתן לך דוגמה, ישבתי אצלו אגב פעם בתא, היא משחררת חסן עלי סלמה. אין דבר כזה. אתה יודע מי זה?
כן.
ספרתי לך איך שביקרתי פעם את ברגותי בכלא?
לא.
עלי חסן סלמה, טוב, צודק שר, שבלעדיו אין לי מושג, אני באמת אין לי מושג, מה היינו עושים בלי, תגידי, טרוריסט הפעיל פלסטיני, אני מכיר לכם מהוויקיפדיה שיהיה מסודר, הנסיך האדום, המצוד, אחרי דבר, לא, סליחה, זה השני, יש שניים, זה הנסיך האדום, יש אחד, ואותו הרגנו, ויש אחד, כן, ויש אחד, עלי חסן סלמה, שנמצא, תכף אני נמצא לכם אותו, שנמצא בכלא, מה שנקרא רב מרצחים, זה. זאת אומרת, יש לו על הידיים דעתי דם של 80 ישראלים, ואני פעם הצלחתי להסתנן איכשהו, זה סיפור מצחיק מאוד, איך הצלחתי להגיע לכלא של ברגותי ולשבת איתו שם שעתיים כשראש שבק דיכטר נתן הוראה שהוא יהיה בבידוד ושנים אף אחד לא ביקר אותו והצלחתי לרמות את המערכת בצורה מאוד מצחיקה ואז לקח אותי מפקד הכלא והכניס אותי, אמר בוא נלך לאיקסים ועברתי בין כל הצינוקים האלה הקטנים ואחד מהם היה חסן עלי סלמה וישבתי איתו והוא ראה לי אפילו איזה עבודה שהוא עושה לאוניברסיטה וזה, שמע זה היה אירוע של צמרמורת, אבל בוא נאמר אותו, אני לא מאמין שיש מי שיכול לשחרר ושוב אנחנו מדברים תיאורטית.
ואם הם ידרשו לשחרר אותו?
בסדר, בשביל זה יש לנו צוות מסע ומתן, ובשביל זה יש לנו גם שיקול דעת. אבל שמת לב, הם שחררו כבר לא מעט חטופים. 46 מאסרי עולם בישראל, מעדכן אותי שר. הייתי מוותר לו על 2-3 מהם. כנגד רציחתם של 46 ישראלים. אז קצת הגזמתי איזה דם יש לו על הידיים, אבל עדיין זה כאילו חתיכת רב מרצחים. הנה חסן סלמה, זה הנכון. נעצר בנולד
בגילית 71, בונה. מה שאני רוצה להגיד, בן, בשורה התחתונה, שכל הדיבור הזה של הלחץ שלכם עכשיו על שלב ב' הוא מאוד לא רציני, כי אין לכם מושג מה זה שלב ב' ומה הדרישות, וברגע שאני אומר לך מה הדרישה הזאת והדרישה הזאת, שברור שהם ידרשו אותם, ברור שהם ידרשו אותם, אין שום ספק שהם ידרשו אותם, לגבי האסירים, אין שום ספק, והמשמעות היא כמובן מחיר בדם של יהודים, זאת אומרת, גם יש פה עוול מוסרי, שאתה משחרר אנשים כאלה, אחרי שהם עשו כאלה פשעים נגד האנושות. גם יש פה תרומה ודלק לטרור, שזה מחזק את המוטיבים והמומנטום של הטרור נגד יהודים, וגם המחיר בסופו של דבר, באופן ודאי, יהיה דם של יהודים שירצחו. כלומר, זאת המשמעות, משמעות כבדה מאוד מאוד מאוד. זה דבר ראשון. אין לכם מושג, וזה ברור שזה מה שהם ידרשו, אין שום ספק, אבל אתם אומרים, זה דבר ראשון. דבר שני, אתם עושים מה שעשיתם עם ההפגנות בזמנו, שאתם מחלישים את עמדת ישראל. אחרי זה, כשחוזרים החטופים ואומרים שהם ראו את ההפגנות וזה חיזק אותם, אז אתם אומרים, הנה זה ברור, תם הוויכוח, כמו שאתם אומרים על השירות של נשים בצבא. אפילו על, 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 על אחרי נפילות בשבי, כן, כשכל המדינה הייתה בתרללת ובסערה ובטירוף, בצדק, על מה קורה לנשים בשבי, ובצדק אני אומר, וברור שדורשים גם לשחרר אותן ראשונות, זאת אומרת, כן עושים הפרדה מגדרית לצורך העניין, בדרישות לשחרור, שרוצים עם החולים, עם המבוגרים, רוצים נשים, כי ברור למה, כי דואגים להן, באופן אמיתי, ועדיין אחרי זה אתם אומרים נגמר הוויכוח, הנה בבקשה, עברנו את זה, הנה עברנו את זה, שאין לי מושג מה עברו שם ומה לא עברו שם, ואתה יודע, השם ישמור ויציל, מתפלל ש, שכולן יהיו בסדר, אוקיי? אז אותו דבר עם ההפגנות, שאתם אומרים, אתם אומרים נגמר הוויכוח על ההפגנות, שמה האמת? שהאמת היא שההפגנות האלה, הן לא חיזקו רק את החטופים והחטופות שבשבי, הן חיזקו גם את החמאסניקים, שהתבצרו בעמדותיהם, זה אנחנו יודעים באופן ודאי, כלומר, יכול להיות שהם חיזקו את החטופים בשבי, אבל הם גרמו לזה שהם יהיו שם חזקים יותר ימים כנראה. יותר חזקים, אבל יותר ימים. עיכב את השחרור שלהם. זה הדבר הנורא. ואני אגיד לך עוד משהו, שבסופו של דבר, השחרור, העסקה הגיעה, כשכבר לא היו כמעט הפגנות. כשהיו הפגנות גדולות, לא הייתה עסקה. אחר כך ההפגנות דאחו, וכבר הרבה מאוד זמן, שבועות וחודשים שההפגנות מאוד חלשות, ואז הייתה עסקה, שזה דבר מעניין. ואפרופו, אתמול התפרסם, שגם החטופות ראו שם ריאליטי בטלוויזיה, וזה דיקה אותן. את כל הכוכב הבא, הנולד, וכל הדבר הזה, והישרדות, אז אפרופו, אתה יודע שאם אנחנו בקטע של אסקפיזם וביקורת, ומה משדרים, ומה לא משדרים, ומה מחזק את החטופים, וביקורת על ערוץ 14, שאתה לא פעם אמרת פה, איך שמחים בערוץ 14, ואיך חוגגים את פורים, ואת פסח, ואת חנוכה, ואת תשעה באב, ואת יוד ב... מה זה? עשרה בטבת, וצום גדליה, כן? אז יודע, זה קצת שם לכם מראה בסופו של דבר של הדברים האלה. לא יודע אם יש אגב פיפל מיטר במנהרות שם, כן? אם זה נספר או לא נספר. יכול להוסיף לך אגב שהיה אתמול 8-1, לא אמרתי בהתחלה. כן, רק שתדע, כי אני יודע שזה חסר לך. אז שוב הדיבורים האלה שלכם, על בכל מחיר ושלב ב' והלחץ על נתניהו וכל התרללת שנובע לפחות אצל חלקכם, לפחות אצל חלקכם, מתוך אנרגיות של אנטי נתניהו בכל מחיר, שלא משנה מה הוא יעשה, כן? העיקר שאנחנו נגד נתניהו, זה שוב פוגע בחטופים, זה שוב פוגע בעסקה, זה שוב מחזק את חמאס, זה שוב פוגע במדינת ישראל. בוקר טוב, עכשיו אפשר להתחיל. תן לי מים בבקשה, תודה יואב, תודה, תודה, תודה. מה זה רפואה שלמה לי?
רגע, אני באמצע.
בוא אני אקריא לך משהו, תמשיך, תחפש. תקשיב, אחד דאוריה, כן, נגחין. מקרים ותגובות, שימו לב, מקרים ותגובות, אני מבקש לא להוציא זה, תקליטו, אל תכתבו באמצע נהיגה, שימו לב. ביבי לא נוסע לארצות הברית, התגובה, חה, אפילו טראמפ מחרים אותו, ליגה אחרת, אלק. ביבי נוסע לארצות הברית ביום שלישי, חה, הנוכל הזה מתזמן את הפגישות באמצע השבוע כדי לא להעיד במשפט. הלאה, ביבי נשאר בארצות הברית לפגישות בסוף השבוע, תראו את המושחת הזה נופש על חשבוננו. טראמפ לא מעלה את נושא הנורמליזציה עם סעודיה, חה, ביבי הלוזר הזה הפיל הסכם שלום שכבר היה לו ביד. טראמפ כן מדבר על נורמליזציה עם סעודיה, ביבי מפקיר החטופים משתמש בהסכם עם סעודיה כדי לטרפד עסקה. יש עסקת חטופים, ביבי כישלון מדיני, הפסיד במלחמה כי נשארנו עם האיום האיראני. יש עסקת חטופים, פלוס נורמליזציה עם סעודיה, פלוס השמדת מתקני הגרעין באיראן. הכל מסע חשן של ביבי כדי להעביר את ההפיכה המשטרית בלי שנרגיש עיניים על הכדור.
יופי. טוב, סיימת אני מקווה, נכון?
כן, פשוט אני, כן.
מודה שבניגוד להרגלי, לחצי השני של הנאום לא הקשבת, כי חיפשתי פה משהו שאני רוצה להשמיע לך.
אני יכול להקריא לך את זה עוד פעם.
לא, אם תרצה על הזמן שלך, בבקשה, אבל בכל זאת יותר חשוב לי למצוא. תשמע, מקרים ותגובות וכו', בסוף, תשמע, אתה יודע, אנחנו לא צריכים להסתיר את העובדה שאנחנו בעד נתניהו, נגד נתניהו כמובן, מהסיבה הפשוטה שאתה יודע, קוראים לזה הטבלה אינה משקרת, כל האסונות שבעולם קראו לנו עם האיש הזה, אגב, לא רק בתחום הביטחוני. גם בתחום האזרחי, גם בתחום החברתי, גם בתחום הכלכלי, גם בתחום, איזה תחום שאתה רוצה,
ויטרינרי.
וטרינרי גם, הוא הוביל אותנו לחורבנים.
עבודה סוציאלית.
לגמרי. אתה יודע כמה, העובדות הסוציאליות קורסות בגללו. עכשיו תקשיב ברצינות. עוול מוסרי, אתה אומר, לשחרר את הילד, את הפושעים האלה נגד האנושות. קודם כל, לשחרר אותם זה חמור מאוד. וזה עצוב מאוד. מצד שני, העוול המוסרי הרבה יותר גדול. הרי בחיים, זה הכל עניין של אלטרנטיבות. לא, אתה לא יכול להגיד, אני לא עושה את הדבר הזה, כי אתה צריך להתייחס לעובדה מה אתה כן עושה אם אתה לא עושה את הדבר הזה. אז אם אתה מחליט שאתה לא משחרר את הרוצחים הכבדים, אתה בעצם מחליט שאתה מפקיר בפעם ה-30 אנשים שהמדינה הפקירה אותם ב-7 באוקטובר בהפקרה הכי נפשעת ומטורפת ובלתי נתפסת בעולם. אנשים שהם האחים והאחיות שלנו, חלקם לוחמים שאתה משאיר למות. אתה פשוט, אתה לוקח פה דבר שהוא יכול להיות שהוא נכון, אגב, ויכול להיות שלא. זאת אומרת, יהיו לנו נרצחים בעתיד שאני לא יודע מי הם ואני לא יודע מתי הם, ועליו, כדי שזה לא יקרה, אתה רוצח את אלה שאתה מכיר, שהם עכשיו בחיים, שיש להם משפחות, שהם חולמים לחזור הביתה, שהפקרת אותם. עכשיו, גם התזה הזו של עכשיו יהיו נרצחים, היא מצד אחד נכונה, אבל מצד שני, אני אשמח אם תזכיר לי מתי לא היו נרצחים מטרור פלסטיני. זאת אומרת, שאלה רטורית או תיאורטית, אני שואל אותך, אם לא היינו משחררים אף מחבל ואף עסקת שבועים, האם הטרור הפלסטיני היה נגמר? התשובה היא לא. האם מספר הנרצחים וההרוגים בגדול, בגרוסו מוד, או בתמונה הכללית היה אותו דבר פחות או יותר? התשובה היא כן. הסיבה, לא חסרים טרוריסטים בצד הפלסטיני. יש עובדה, עכשיו הרגת 18-20 אלף חמאסניקים, הם גייסו 20 אלף. לא תשחרר את ההוא, אז יבוא לך זה שבא הבוקר, כן, לתייסיר. ולכן לבוא ולהגיד משהו שהוא כללי ותיאורטי, ובעיקר גם תלוי בעוצמה שבה אנחנו נלחם בטרור, ועליו להפקיר את האחים והאחיות שלנו, זה לא מוסרי, זה לא הגיוני, וזה לא יהודי. ולגבי החיילות, הוויכוח באמת נגמר. הנה, הבנות נפלו בשבי, ואנחנו עומדים בזה. זה קשה, זה נורא, ומשחררים אותן ראשונות. כי אתה יודע, נשים וילדים זה עדיין, עם כל הפרוגרס שלחלקו אני מתנגד, זה עדיין נשים וילדים פירסט, וזה לא קשור לוויכוח שלנו כרגע, אבל כמו שאנחנו למדנו שהן מצוינות כלוחמות, ולפעמים גם עושות את ההבדל, אנחנו גם למדים שהן יכולות גם ליפול בשבי, מה שכן, אנחנו צריכים להחזיר אותן. עכשיו לגבי ההפגנות, זה החולשה. תשמע, אתם הרי כבר לפני שבוע כבר התחלתם לקרוא לסרבנות מסיבות אחרות, והתחלתם להפגין. ההפגנות הן אקט של חולשה. לשלוח לך את כל הקריאות, לסרב פקודה לפינוי נצרים, לפינוי פילדלפי, להחזרת זה, היו ארגוני ימין קרו כבר. אבל אני מבקש, מכיוון שאנחנו בשיחה רצינית, תנסה להפריע פחות. הפגנות לא מחלישות, הפגנות מחזקות. ברגע שאני שומע, כמעט מכל חטוף חטופה שחזרו, כמה זה היה עוגן הצלה, כמה זה החזיק אותם, כשאתה רואה שאנשים האלה היו בכלובים, שאנשים האלה כמעט לא אכלו, לא ראו, ואתה מבין, אז אני חושב שאנחנו צריכים להפגין כולנו כל יום, אוקיי? ולסיום, ממש לסיום, הייתי, אתה יודע, קונה חלק מה שאתה אומר, אלמלא בסוף יצא מישהו, ממש בטעות, ברעיון מרתק, שאני ממליץ לכולם לשמוע בעברית 50 דקות, בחור בשם, נדמה לי, אללה ירחמו, כן, סלאח אל-ערורי, אחד משלושת הראשים, ראשי הנחש והטרור, האיומים ביותר שחוסל גם הוא באירוע הנוכחי, נתן רעיון לרועי קייס, אם אני זוכר נכון, הכתב הערבים המדהים של כאן 11, וסיפר שהוא התפלל...
קייס, לדעתי.
מה?
רועי קייס, אני חושב.
קייס, נו, אין לי את הניקוד פה. הוא סיפר שהוא התפלל שלא נבצע את ישראל, שלא נלך עסקת שליט, כי הוא אומר בעברית ש... איך הוא קרא לזה? שנייה, אתה יודע מה, בוא, אני אשמיע לך, למה אני צריך להגיד איך הוא קרא לזה, במקום להשמיע את זה בקטנה... כן, לי זה מסודר.
של חמאס ומרואן איסה, שלושתם בוגרי הכלא הישראלי, שלושתם דוברי עברית, והם באו לישראל. לסגור את עסקת שליט. ימים לאחר שהעסקה נחתמה, דיבר איתנו סלח אורי בגילוי לב ברעיון טלפוני בין 50 דקות מדמשק על ההירתמות יוצאת הדופן של חברה שלמה למען חייל אחד, נקודת עוצמה שהלוואי שלא הייתה לכם כלשונו.
כל הזמן שישראלים רואים באדם אחד או חייל אחד או אזרח שהוא אדם, אנחנו מוכנים לשלם מחיר כבד בשביל להחזיר אותו למשפחה שלו, זה אומר שהחברה והמדינה, ההבנה שלהם כלפי האנשים שלהם היא נכונה. זה נקודת כוח לחברה הישראלית.
זה נמשך עוד הרבה, הבנתם את הפרינציפ.
זה לא גל ברגר?
כן.
יכול להיות שזה גל ברגר.
גל ברגר לדעתי.
כן, כן.
כן, שניים אגב מצוינים, גם רואי קייזר.
זה לא שר פלסנר?
לא, זה ג'יימס בונד.
בונד.
007.
טוב, תראה בן.
רגע, 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 don't תראה בן מי. אתה דיברת אגב הרבה יותר ארוך, וזה היה באמת אחד הנאומים הפרוגרמטיים ביותר שלך אי פעם. אני גאה מאוד שאני חלק מהדבר המופלא הזה, של ההירתמות ושל הערבות ההדדית ושל ההפגנות ושל זה שאנחנו מוכנים לשלם מחיר עצום כדי להחזיר את האחים והאחיות שלנו. זה מה שהופך אותנו, זו היהדות שבנו, זה מה שהופך אותנו גם להרבה יותר אנושיים האויבים שלנו, ואגב בדרך הזו אנחנו מנצחים כל השנים. המאמץ שלנו לדמות לערבים, ככל שאנחנו שונאים אותם יותר, להיות ערבים לדעתי יכול להביא לחורבן שלנו. ודבר אחרון, כזכור התנגדתי לעסקת שליט, אני לא חוזר בי מההתנגדות שלי, והסיפור היה פשוט, כשאתה משחרר את ה-1027 רוצחים לך חמאס שנמצא על רגליו בתהליך התעצמות מואץ, ריבון מלא על מלא בעזה, כל ההנהגה חיה, מלא נשק, כסף, קטרי, אתה באמת, באמת מפמפם את הטרור. כשאתה עושה את הדבר הזה, אחרי שנתת להם את המכה הקשה בתולדותיהם, פירקת את המנגנונים הצבאיים שלהם, ואתה, אתה, אתה, אתה נמצא בעזה, יש לך יכולת לחזור, הסיכון הוא לא גבוה כמו שהיה בשליט. Okay. זהו.
אני חושב שזה היה הדבר הנכון היחיד, שנאמר פה בנאום מחבי הלהבות שעשית, אבל
תשיב לו אחרי
הפרסומות. אבל אני אשיב לך אחרי הפרסומות, כי אנחנו חייבים את דבר המפרסם. אתה מכיר את הביטוי דבר המפרסם?
אני הכי שונא כשאומרים פרסומת, ואז יוצאים ל-17 פרסומות.
אתה זוכר שהיה בקולנועים הפרסום על מסך הכסף, עולה כסף עכשיו וזהב?
עכשיו וזהב, ברור.
עדיין, אוקיי, טוב, תודה. טוב, קודם כל, קצת באמת היה די מדהים לשמוע אותך מסביר למה אין משמעות לשחרור רוצחים ומחבלים.
מעולם לא אמרתי דבר כזה, חבל שאתה משקר במשפט הראשון.
לא, אמרת שבמלא יש מחבלים בחוץ, אז אין
בעיה. הסברתי את ההבדל בין עסקת שליט לעכשיו.
לא, 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 זה היה בסוף. אתה התחלת, הנרטיב שלך בהתחלה, מה שאמרת בסוף, אמרתי לך, זה היה הדבר היחיד הנכון שאמרת, ואני מקבל אותו. ואני מקבל אותו, למרות שעדיין
צריך... מה שאמרתי בסוף?
שבזמנו אנחנו עשינו את עסקת שליט, ואנחנו נשון.
בהקשר של ההבדל, אוקיי. ומה הדבר השני שאמרתי שיהיה משמעות? לא אמרתי שיהיה משמעות.
ופה אנחנו למודי סבל וכאב, ושאני אומר שאפשר לקחת סיכונים מחושבים, מתוך הבנה שאנחנו חייבים עכשיו ביהודה ושומרון, כשמשחררים 400 מחבלים, אנחנו חייבים להתנפל על השטח, ולהכניס אותם למגננה, מה שאני רואה שצהל עושה, ושישראל
חוץ מאשר בתי אסיר.
לא, גם בתי אסיר עושים, זה חלק מהמבצע.
לא, נדבר על הפיגוע.
אין מה לעשות, יש מחירים, אין מה לעשות. אבל אני אומר, ישראל עושה עכשיו, מבינה את האירוע, ונכון שמשחררים, ולפי דעתי גם קיבלו כל מיני החלטות שיש להם משמעויות בתוך הדברים האלה. אבל אתה התחלת בזה שזה לא נורא לשחרר מחבלים, כי במילא יש מחבלים בחוץ שעושים פיגועים, ואתה יודע, ברמת כל הערבים אותו דבר.
לא הבנת מה שאמרתי, אני אסביר לך אחר כך, תמשיך.
אוקיי, אז יכול להיות שלא הבנתי, כי באמת גם הייתי בוואטסאפ וכל הדבר הזה.
כי אני כל הזמן אומר שזה כן נורא, אבל לא משנה, תמשיך.
אוקיי, זה היה דבר אחד.
תשלים את הטיעון.
זה היה בעיה לוגית ראשונה. בעיה לוגית שנייה הייתה שאתה אומר, כן, אנחנו משחררים את הנשים הראשונות, אבל הוויכוח נגמר. כלומר, עדיין למרות כל הטירוף שאחז אותנו פה, בשנה וחצי האחרונות, והכאב שסבלנו בגלל שיש לנו נשים בשבי, אתה מבטל אותו בסוף ואתה אומר הוויכוח נגמר, וכשל לוגי שני, כן? והגבורה של הלוחמות, בוא, בסדר, היו לוחמות, היו דברים שעשו יפה והכל, עדיין אנחנו יודעים שיש פערים מאוד מאוד גדולים, גם קיימים בגלל שיש פחות לוחמות, אבל בין המחיר שגברים משלמים במלחמה לגברים שנשים משלמות במלחמה, גם במלחמה הזאת, אוקיי? אנחנו יודעים שזה קיים, והנקודה הזאת הוא שוב קשה לוגי, כי אם אתה נלחם לשחרר נשים ראשונות, אז זה אומר שיש פה עניין, והשוויון שלכאורה אומרים זה אותו דבר, לא קיים. אוקיי? אז בוא נגיד את האמת לעצמנו. זה שתיים. שלוש, ההפגנות ש... מה זה היה? מחזקות, רשב... עדיין אתה מתווכח איתי על העניין של ההפגנות. אין מה לעשות. ההפגנות האלה מחלישות את עמדת ישראל במערכה. אם ההפגנות האלה לוחצות על נתניהו, אם ההפגנות האלה לוחצות על נתניהו, אין מה לעשות, הן משרתות את חמאס. הן משרתות את חמאס בדרישה שלו לשחרר את סלמה הזה שאתה דיברת עליו. זה מה שהן עושות. אין מה לעשות, זו האמת. זו האמת. ולכן אני מתחנן, תפסיקו. אני יודע שאין לי מה להגיד כי זה לא יעזור, כי הסינה לנתניהו מקלקלת את השורה, אבל זה חבל וזה עצוב, אבל זאת האמת. סרבנות בימין לא הייתה, היה איזה מכתב שמישהו כתב וישר יום אחרי זה הם הבהירו שהם, לא, שהם יבואו וישרתו והם לא קוראים לסרבנות, כן? לא היה כזה דבר. מה שכן, לגבי מה שהשמעת את הארורי נדמה לי זה היה, שהוא אמר על קדוש, שהם מקנים בנו על קדושת החיים וכל הדבר הזה. הוא צודק. אתה צודק, בזה אתה צודק. אתה צודק, נכון? מה יש להשוות? כאילו, אצלנו מה, צריך אני צריך את הארורי הזה, הארור הזה, בשביל שהוא יגיד לי, הפרימיטיבים האלה, כן? של, 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 של שונאי האדם, שהברברים האלה, פיראי האדם, כמו שכתוב על ישמעאל, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. כל המהות שלהם, של ישמעאל, זה להעביר ל, 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 לעם ישראל לתפקידו ההיסטורי. כל המהות שלו זה כמו המקל, אחד המפרשים כותב, להעיר את ישראל. זה מה שהם עשו בשבעה באוקטובר, להעיר את ישראל. זה המהות של ישמעאל. אני צריך את הברברים האלה שיגידו לי על קדושת החיים, אנחנו לא יודעים מה זה קדושת החיים אצלנו ביהדות, מה אנחנו לא עושים עד קצות העולם להציל יהודים? העניין הוא לא זה. זה לא, יש פה מישהו שלא רוצה בכל מאודו נפשו ורצונו ומתפלל ורוצה שהחטופים ישוחררו. אני רואה את האימהות, כן, של החטופים שלא נמצאים בעסקה. יש מה לדבר? יש מה לדבר? זה לא העניין. העניין הוא פה, כן, שהשחרור שלהם, הבעיה היא שהשחרור שלהם עלול, כמו שזה היה בכל המקרים הקודמים, להוביל לרצח של יהודים אחרים. זה לא, ההתנגדות, או המחלוקת, או הקונפליקט פה, הוא על חיי יהודים. הוא לא שמישהו כהה לחיי יהודים שחטופים. הוא על המחיר שיהודים ישלמו. על חיי אדם. על זה שאנחנו מקדשים את החיים, על קידוש החיים. זה העניין. אנחנו מקדשים את החיים. בגלל שאנחנו מקדשים את החיים, אנחנו אומרים שחייבים להשמיד את חמאס. בגלל שאנחנו מקדשים את החיים, אנחנו אומרים שחייבים להמשיך את המלחמה. אלא אם כן במסע ומתן בשלב ב', הם יסכימו להוריד את הנשק. בגלל שאנחנו מקדשים את החיים, אנחנו אומרים שאסור לשחרר את המחבלים האלה. בגלל שאנחנו מקדשים את החיים, הסלמה הזה חייב להיות בכלא, הוא לא יכול להשתחרר. זה בגלל קדושת החיים. אי אפשר לנסות להפוך את זה ולהגיד, לא, אתם לא אתם נהיתם כמו הערבים, ואתם, ולא אכפת לכם מהחיים. ממש לא, זאת לא הנקודה. זה עיוות של הנקודה. זהו.
טוב, השארת לי שתי דקות.
לא, 2:33, בן.
אחרי שדיברת עבר 5 או 6, אבל אני אנסה מקסימום שעה.
תתחיל שבא הבא, תתחיל, הכל בסדר.
הדבר הכי גרוע ממה שאמרת, זה בעצם שאתה מסגיר את זה, שאתם פשוט לא רוצים נשים בצבא. זה גם גרוע וגם מתואב וגם צבוע. למה? קודם כל אני מזכיר שהנשים שנפלו בשבי אפילו לא היו לוחמות. התצפיתניות אינן לוחמות, הן תומכות לחימה, אין להן נשק, אין להן אימונים. הלקח הראשון מהאירוע הזה זה שהן לא צריכות בכלל לשבת בעידן הדיגיטל על הגדר, ולכן זה בכלל לא רלוונטי. דבר נוסף, אני מבחינתי כולם סובלים בשבי אותו דבר. אני מרחם על קיט סיגל או על ירדן ביבס, בדיוק כמו שריחמתי ואני מרחם על לירי וכל החברות שלה. זה אין הבדלה בין דם לדם. הדבר השלישי הוא שהוכח והוויכוח נגמר. אתה יכול להמשיך להתווכח עם שאר השמרנים האורתודוקסים שרוצים להפוך אותנו לאיראן, אבל ויכוח על הנשים הלוחמות, אגב אף אחת מהן לא נפלה בשבי, הסתיים. עיין ערך אור בן יהודה ועוד 1001 דוגמאות שחקרתי את כולן ופגשתי אותן, של נשים שהגיעו ועשו עבודת קודש. אז יכול להיות שבאימון פרט בסיירת מטכ"ל, לא יכול להיות, זה ברור, לבחור יהיו תוצאות יותר טובות, זה לא קשור בכלל ללחימה. ואישה שרואה ועוברת המבדקים ורוצה להיות לוחמת, צריכה להיות לוחמת. ולמה אמרתי צבוע? כי באותה יד מתואבת שאתם רוצים להרחיק את הנשים מצה"ל, לא באותה יד, סליחה, ביד השנייה אתם מכשירים חוק השתמטות. אז מי יתגייס, תגיד לי? שמונה חיילים נפגעו עכשיו, לך תדע כמה מהם יחזרו אחרי 800 הרוגים ואלפי פצועים. מי יתגייס? הילדים של גולדקנופ יתגייסו? מי? אתה הרי מממן תלמידי ישיבה, כן? יש לך עודף כסף. מי יתגייס? מי יעשה את כל מה שאתם מצפים שנעשה עכשיו, שנכבוש גם, נספח את יהודה ושומרון, נתיישב בעזה, רוצה, יש גם תנועה לסיפוח לבנון או דרום לבנון, על מה אתם מדברים? אתם אנשים מזויים, אנשים שחיים בתוך פנטזיות, לא מבינים שאי אפשר להשמיד את חמאס. אפשר, אני מוכיח את זה. אנחנו נלחמים בחמאס פרונטלית ביהודה ושומרון, מאז שהוא קם, אנחנו שם. לא השמדנו אותו. מה שצריך לעשות לחמאס זה להקוט אותו. כל הזמן. עוד פעם ושוב פעם, לא לתת לאף אחד להוריד ראש, בדיוק כמו שעשינו בעזה,
נגמר.
כמו שאנחנו עושים ביהודה ושומרון,
נגמר.
ונמשיך בשעה הבאה.
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
כן, אתה רוצה להמשיך? היית באמצע השוונג.
טוב, אתה יודע מה? מרים את הכפפה. אז דיברתי איתך על אנשים, כן, התירוץ הזה עכשיו, איך הם סובלות? כולם סובלים בשבי. באותה מידה, בלי קשר לסוג איבר המין שבהם הם, בו הם מצוידים. כל אדם, כל בני אדם נולדו בצלם. יש אגב כאלה שסובלים יותר, יש כאלה שסובלים פחות, יש כאלה שהוחזקו בכלובים, לא בהכרח אנשים, יש כאלה שהוחזקו בדירות, ולכן זה קשקוש בלבוש. אתם פותרים את החרדים, לא רוצים לראות את אנשים כשבכלל לא מדובר בלוחמות, כן? אלא תצפיתניות, זה לא לוחמות. בקיצור, ערוותכם התגלתה באירוע הזה. הלאה, להשמיד את החמאס. הגיע הזמן להפסיק לשקר, להפסיק למכור לציבור את הקשקוש הזה של הניצחון המוחלט. הסכסוך שלנו עם הערבים הוא 120 שנה, יש לו עוד 120 שנה קדימה לפחות. אין ניצחון מוחלט, יש ניצחון שאחריו צריך לבוא עוד ניצחון. ששת הימים, המלחמה הכי הירואית, מדינות ערב, הכפלנו אותה פי שלושה, סיני, דקה אחרי זה התחילה מלחמת התשה. ואחר כך נסוגנו מכל סיני תמורת שלום. מה שיש זה לחימה סזיפית. ועכשיו אנחנו נמצאים בעיצומה, ועכשיו נתנו להם את המכה של החיים שלהם, ועל פי כל העדויות והמראות, וגם אתה היית שם וגם אני הייתי שם, ההרתעה שלנו נמצאת בשיא. צריך להגיד את זה, כן, הממשלה הזו באמצעות צהל ושירותי הביטחון, אחרי שההרתעה שלנו התרסקה ולא הייתה ועברנו חורבן, ההרתעה שלנו, כל מי שמסתכל היום על עזה אומר לעצמו, אל תעצבנו, אל תיקחו את היהודים לקצה, כי הם יפתחו לכם את שערי הגיהינום. ולכן זה הזמן שאפשר בו לקחת סיכונים כדי למלא את המצווה היהודית כל כך של פדיון שבועים וכל המציל נפש אחת וכולי וכולי. ואתה מנסה עכשיו להכניס לי לפה שאמרתי שזה לא נורא, זה נורא והיום לשחרר את הרוצחים המתונפים האלה. צריך גם בשקט להחליט שכל אחד מאלה שמשוחרר נייצר לו מוות כזה או אחר בזמן המאוד קרוב, ואנחנו יודעים לעשות את זה. אבל למה יש הבדל? דיברתי על הדילמה המוסרית. בסוף כשאתה מסתכל על אנשים חיים קיימים עם שמות, עם לבבות פועמים, עם אבא ואמא או ילד וילדה, שנמצאים בסבל המטורף הזה כל כך הרבה זמן, ולא סתם, הם לא נקלעו לשם, כמו אישה מסייד שהלך לעזה. הם נחטפו בעקבות כישלון ופשיטת רגל קולוסלית של המדינה, זה בכלל לא דומה למשהו ארטילאי ששחררנו מחבלים ואז יהיו נרצחים. ומה ההוכחה? תמיד יש לנו נרצחים, אין להם בעיה, אין מחסור בטרוריסטים. זאת אומרת, אם היית מראה לי שבתקופות שלא שחררנו, לא היו עסקאות שבועים, אין טרור, הייתי אומר, וואלה, יש לך פה קייס. יש טרור, ועכשיו, היתרון של עכשיו, זה שסוף סוף למדנו על בשרנו את הקונספציה, ואנחנו לא נניח יותר לדברים האלה לקרות, נזהר פי מיליון, נגדיל את הצבא, לא נאפשר להם להתעצם, לא נביא להם כסף קטרי, ניכנס ונצא כל הזמן, ולכן להתחיל לבוא ולהגיד לי באופן כללי, שעוד הם יארגו אותנו, אז אני אומר לך, בוא, הם יארגו אותנו אם נשחרר, ואם לא נשחרר. מה שצריך לעשות זה להרוג אותם קודם, ולהרוג הרבה יותר ממה שהם הורגים לנו. ולגבי ההפגנות, ההפגנות, קודם כל אמרת שהעסקה, כשההפגנות לא נחלשו, אתה לא מעודכן. בכיכר החטופים ובבגין, יש כל הזמן, אבל כל הזמן הפגנות. הרי העסקה שהוא חתם עליה עכשיו, זה העסקה שהוא הביא במאי וברח. מה ההבדל? ההפגנות? לא, ההבדל הוא שטראמפ הגיע. וטראמפ עלה לשלטון. עד היום, מי שטרפד וסיכל כל הזמן, כל חריץ או סיכוי להגיע לאן שהוא, היה נתניהו בגלל בן גביר. בן גביר עצמו אמר את זה בקולו, ואם אתה בודק את הציוצים של בן גביר, עסקה מובקרת, סוף הממשלה, בכל עצמתים האלה אתה רואה את זה. מה קרה? הגיע אחד עם נבוט, והכרח אותו לעשות את זה. ושאתה שואל אותי, מה יש בשלב ב', בוא, אולי תגיע לממשלה שבאמת תפרסם את שלב ב' סוף סוף, ולסיום אני אשמיע לך את העניין, את העניין, את את הקטע הפוליטי, למה בעצם הוא מסכל, ולמה עכשיו הוא רוצה להפוך את הסדר, ולמה עכשיו הוא רוצה את הרכב המנצח שלא מחליפים, אוי, אני צריך להחמיא לך על ביתר ירושלים אתמול, תזכיר לי, למה הוא בעצם מטרפד את זה שוב, הנה דברים שהוא עצמו אומר בסיטואציה דומה, זה קצר, אל תהיה לחוץ, זה 20 שניות.
ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, ואין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, כי קיים חשש, אני חייב להגיד אמיתי ולא בלתי מבוסה, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו, ולא על בסיס האינטרס הלאומי. ראש ממשלה.
זה מתסכל, כי אתה נשוב נוכח לדעת שהרבה יותר מוכשר ממני, מסביר את זה יותר טוב. תשמע, התרגשתי, לא יודע אם ראית את הציוץ שלי, אבל התרגשתי אתמול מביתר ירושלים כמעט עד דמעות, מזה שהם החליטו לעלות בכתום, ולכתוב ביבס על כל החולצות, ובסוף זה אומר, זה די תבוסה מוחצת, כמו שכתב גיא לרר על התפיסה שלך, זה אומר שהלב היהודי שלנו הוא לא רק בבגין או בקפלן, או בכיכר של החטופים, הוא גם בשוק מחנה יהודה, הוא גם בירושלים, וכולם מבינים שאנחנו צריכים לקחת את הסיכון, להילחם, להגדיל מאוד את הזהירות ואת המלחמה מראש, הקם להורגך וכולי, ולהחזיר אותם הביתה. זה בלתי נסבל ונתפס שהם עדיין שם. תודה לך, ביתר, שגם הייתה צריכה לנצח אתמול.
טוב, זה כמובן ההתרגשות שלך מזה שבשוק מחנה יהודה חושבים על ביבס, מידע על הפוזיציה לחתחילית של לרר ושלך, שאתם חושבים שרק לכם אכפת מביבס ומהחטופים. זה מזכיר לי את הציוץ שלי על דורון שעשו תבלה, ואגב אני אומר לך בסוגריים, באופן אמיתי, הכזבת אותי שהצטרפת לאירוע ואמרת שאתה כאילו שאמרת שזלזלתי בחטופה בדורון, בציוט שלי עם הסמיילי וכל התבלה הזאת. אומר לך כאילו בינינו מה שנקרא.
אבל נשמה, הסברתי לך, אתה בן אדם לא נורמלי. אמרתי לך, כשהתחלת לדבר על זה, אני לא הייתי בחגיגה הזאת, אז תעזוב אותי, אבל
לא, כשהתחלת... לא, אבל כאילו רמזת אתמול שאתה יודע, אתה לא יודע, כאילו, שאתה מעלה בדעתך שבאמת כאילו זלזל... עזוב, לא משנה, עזוב.
לא, 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 זה לא מה שהיה, אינון. ככה והה. כשהתחלת לדבר על זה, אמרתי, למה אני צריך עכשיו לתת על זה את הדין? אני לא, ראית הציוץ שלי, ראית התגובה שלי? לא, אני עזבתי את זה, אני...
עזוב.
אולי, רגע, שנייה, אולי בגלל שאני כבר פח... אתה יודע מה, קוראים לזה בלזה, אמא שהיית אומרת. כשאתה נוסע באוסטריה, רואה אגם, עוצר, מצטלם, באגם השני, עוצר, באגם ה-300, אתה כבר לא עוצר, לא יוצא מהאוטו. אני כנראה רגיל אליך, וכשהתחלת לדבר, בכל זאת עשית מזה אתמול אייטם, הסברתי לך למה אנשים חשבו ופרשו את זה כמו שהם פרשו את זה. בסוף יש פה גם חוכמת המונים, אבל למה אתה חוזר? זה כנראה מאוד מציק לך.
לא, הפריע לי שאתה לא היה לך ברור שזה היה לינץ' על שום, על כלום ושום דבר. אפילו שלחו לי הבוקר שיואב רבינוביץ', שהוא איש שמאל, עשה, יש לו הקרנף, אני לא הכרתי את זה, יש לו הקרנף, הוא 20 דקות זה? מסביר איך על כלום עשו לי עוול, שאני צודק.
תגיד, אתה קצת רגיש מפי שחשבתי.
לא, אני לא...
כל
לא,
החיים עושים לך לינצ'ים. אתה בן אדם שחי בתוך
לא,
לינץ'.
לא, לא נכון.
לא, סליחה, בתוך שניים. אחד שאתה עושה כל הזמן, ואחד שעושים
לא,
לך.
לא, אמיתי.
ופתאום הקטע הזה עם דורון...
לא, 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 לא. אמיתי אני אומר לך, לא התרגשתי מהלינץ' הזה. הרבה פעמים מה? כשאני נגיד אומר איזה משהו שנוי במחלוקת, ואז אנשים יורדים עליי וכאלה, אז אני עושה חשבון נפש. שאני אומר, אוקיי, אולי הגזמת, וזה לא בסדר, ותיזהר, כי אתה יכול לפגוע באנשים וכל מיני כאלה. פה לא היה לי את זה, כי לא עשיתי, כי זה באמת היה כלום ושום דבר, פשוט ציטטתי מה שהיא אמרה, ולכן זה לא, לא התרגשתי ולא, זה שום דבר, אבל כאילו באופן אישי אמרתי לך שהפתיע אותי. גם סרי אמר לי יום קודם, אני נותן לך שלא התכוונת. אמרתי לו, עזוב, אני לא צריך שתיתן לי. אני לא, אם אתה אומר לי, אני נותן לך, כן, אז אני לא צריך את זה. אבל בוא נתקדם, עזוב, אני רוצה להתייחס למה שאמרת. תקשיב, א', אתה צודק, במובן שגם גברים, במובן שגברים לא סובלים פחות בשבי, וגם גברים סובלים ועלולים חלילה לסבול מתקיפות מיניות. אוקיי? אני מקווה שזה לא קורה, אני לא, אבל לצערי, אני לא סומך על פיראי האדם האלה.
אבל זה לא רק מיניות, אינון.
לא, 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 אבל אנחנו מדברים בקטע של נשים.
יש
התעללויות
מאלף ואחד סוגים.
בסדר, אבל הקטע של נשים, זה האירוע. זה האירוע שאנחנו מדברים עליו. אבל זה יכול להיות גם בגברים. לצערי, אני חושש וחושד שזה עלול לקרות גם לגברים שנמצאים שם אצל חיות האדם האלה. פירי האדם, סליחה. פירי האדם האלה. זה באמת התחתית של החיים.
יפה מאוד שאתה הפסקת עם החיות האדם.
בזה אתה צודק. אבל עדיין, נשים הם קורבן יותר מיידי באירוע הזה, ועובדה שאנשים דרשנו לשחרר אותם ראשונות. זו עובדה. ולכן, האירוע של השוויון בצבא נסדק פה, והובהר שהוא לא נכון, בגלל שעובדה שכשנשים נופלות בשבי, החשש שלנו והדאגה שלנו גדולה יותר. אין מה לעשות, זה רציונלית, זה דבר אחד. דבר שני, על החרדים, זה להכניס את זה, זה פוליטי בעיניי, אני לא מתייחס לדבר הזה. דבר שלישי, דבר שלישי,
אתה לא עוסק בפוליטיקה.
דבר שלישי, לא, אני חושב שמי שלא לומד צריך להתגייס, אמרתי את זה אלף פעמים. אני חושב שמי שלא לומד צריך להתגייס, נקודה. וצריך להגיע בהידברות, בהידברות. ואני רואה שצהל עושה מאמצים ופותח את חשמונאים ועושים דברים, וזה טוב ולשם צריך ללכת. לעזוב את הקטע הפוליטי ולנסות להביא את זה, אבל עזוב, לא ניכנס לזה. דבר שלישי, תראה, גם פה אמרתי לך שאתה צודק, שבניגוד לעסקת שליט, אנחנו באירוע אחר שבו אנחנו בתוך טרפת, שאנשים מבינים יותר, הרבה יותר טוב איפה אנחנו נמצאים, ועדיין, אנחנו לא לגמרי מחוץ לאירוע של השגת הפרוגרסיבית. עדיין, אנשים שוכחים מה קרה פה. עדיין אנשים, אני רואה, מדברים, היה איזה, היו רשימה של כל מיני בכירים לשעבר שפנו להג, שתעזור להם בעניין של פישי מלחמה של ישראל. ראיתי שם ברשימה את בוגי, וצייץ את זה דחוח הלויט, שעושה מחקר מדהים, אני ממליץ לעקוב אחריו בטוויטר אני רואה שהוא מצייץ, 66 בכירים לשעבר במערכת הביטחון, המשפט, הכלכלה, התקשורת, האקדמיה והרוח, קוראים לחקור ביצוע פשעי מלחמה על ידי צה"ל ברצועת עזה לאחר מתקפת השבעה באוקטובר, ולמצות את הדין עם המפקדים והחיילים כדי למנוע את החתמת צה"ל בפשעי מלחמה. לדעתי זה היה בינואר, אם אני לא טועה, ואני רואה שם שמות, דוד הראל, הוא פרופסור, רון קיטרי היה דובר צה"ל, אורני פטרושקה, אסתר שמיר, אסף אגמון, אבישי ברוורמן, אמיר אסכל, אתי לבני, אניטה שפירה, דביר דוחנה, דינה זילבר, אמירם לוין, קרמי גילון, תמיר פרדו, על פישי... לא, אני לא אקריא לך את כל הרשימה, תקראו את זה ברשת, זה מטורף, זה מטורף, מטורף, מטורף. לכן אני אומר, השינוי דיסקט, אנחנו עוד לא שם לגמרי. והקטע של לא לחסל את חמה ולוותר... תקשיב, זה באותה קונספציה של להשאיר את חמאס שם. זה אותה קונספציה. מי שלא מבין של להשאיר שם את חמאס, זה שוב אני אומר לך, זה חיים של יהודים בסדרות, בקיבוצים, זה חיים של יהודים. זה פיגועים, זה רקטות,
זה הכל, זה להשאיר שם את חמאס, אנחנו חוזרים לאותו אירוע. זה אותו אירוע שהיינו כל השנים שלא רוצים לכבוש את רצועת עזה. שמה נכבוש את רצועה? מה נעשה עם הרצועה הזאת? עזוב, ימותו לנו, זה אותו אירוע, ימותו לנו חיילים, והמחיר זה אותו דבר, גם עכשיו לשלב ב'. מה, עוד פעם נחזור, עוד פעם נכבוש, ועוד פעם לשלם מחירים, זה אותו אירוע, כן. תשנו את הדיסקט, תשנו את הדיסקט. אנחנו נלחמים על חיינו, צריך להשמיד את חמאס, ובעזרת השם להגלות אותם, את כל האזתים האלה, זאת צריכה להיות המטרה. הבנתי שהוא נפגש בעוד שבוע עם מלך ירדן, ובעוד שבועיים עם נשיא מצרים, טראמפ. יש פה אירוע שצריך לפתור אותו אחת ולתמיד. צריך לשנות את הדיסקט, זה הזמן. לא יהיה בעתיד, בן אתה טועה, זה לא בעתיד שנעשה. זה עכשיו לשנות את הדיסקט, ואני מבין שיש פה מחיר גדול של חטופים יכול להיות. אני מבין את זה, אבל זה פיקוח נפש לא פחות מהחיים של החטופים. זאת הנקודה. זאת הנקודה. אתה מתמכר לאירוע בדיוק כמו שהיה בעסקת שליט. אתה מתמכר לאירוע. ושם אתה התנגעת, ועכשיו אתה אומר, זה לא אותו דבר, המדינה כשלה, וזה היו אזרחים. אז זה לא משנה, זה לא משנה את העובדה שבסוף מדובר באותו אויב. מבחינת האויב, זה לא משנה אם זה מישהו מקיבוץ או חייל של גלעד שליט. המחבלים שמשתחררים הם אותם מחבלים. החמאס שנשאר שם הוא אותו חמאס. זה אותו אירוע. עכשיו... כתבת אלה פה, אמר שהוא טראמפ, שטראמפ יתריח, טראמפ לא הכריח את נתניהו לעשות את העסקה. עזוב את זה, זה לא נכון. גם בלינקן אומר לאנשים שהוא נפגש איתם, זה עסקה שאתם הבאתם. אנחנו אמרנו לכם, זה מה שהבאתם, תעשו את זה. זה מה ש... לא בלינקן, סליחה, שתתבלבלתי, ויטקוף. ויטקוף, זה מה שויטקוף אומר. זה עסקה שאתם הבאתם. אתם הבאתם את העסקה. זה מה שעסקה. שהצוות המסע הוא אתה נביא. שאגב, לפי מה שאני יודע שראש המוסד אמר בממשלה, בישיבת הממשלה, הוא אמר להם שהעסקה רעה, שהעסקה לא טובה, שהעסקה מחוררת. אבל שזה צריך לעשות את זה. בגלל פיקוח נפש. זה מה שאני הבנתי, שהוא אמר את זה בזה. ראש השבק אגב אמר אחרת. מישהו אמר לי שהוא אמר שהיא עסקה טובה, מישהו אמר לי שהוא לא אמר שהיא עסקה טובה, אבל כאילו הוא אמר באזורים האלה, שזה מפתיע. הרמטכ"ל אגב אמר שזו עסקה טובה, שזה מוזר בעיניי, כי העסקה לא טובה, לא משנה איך שאתה מסתכל עליה, טובה היא לא. טובה היא לא. היא משחררת, היא חשובה, היא מצילה יהודים. וזה לא אדלסון, שעכשיו הפכתם אותה לזה, לזה גיבורה. גמרתי את הזמן, אני חופר יותר מדי, אתה רוצה
כן,
לדבר?
כן, קצת, בקטנה, כן, בקטנטונית. אין עסקה טובה, פה אתה צודק. והמחיר תמיד נורא. אבל כל הנאום שלך, אני, אתה יודע, לפעמים אני מתפלא, אני הרי יודע שאתה לא טיפש. להפך, אתה בן אדם חד, ובכל תחומי החיים האחרים, כשעובדים עליך, אתה יודע לזהות את זה. אתה לא מבין שעובדים עליך? אתה לא מבין שלצעוק אי אפשר להשאיר שם את חמאס, זה מגוחך? אתה לא מבין שחמאס יהיה שם תמיד, כמו שהוא תמיד ביהודה ושומרון? איך אפשר לא להבין את זה? אם היה בעזה עכשיו דבר כלשהו, באמת דרמטי, לא להרוג איזה חיים ינקל אחד, שצהל לא עשה... הייתי אומר, וואלה, אולי יש לך קייס, אז רק נעשה את זה ונגמר חמאס. צהל, שנה ושלושה חודשים, שש אוגדות. אם תבדוק את כמות חומר הנפץ שהוטלה על עזה, ותשווה את זה לירושימה ונגסקי, אתה תהיה בהלם. 50, אני יודע מה, 40 אלף הרוגים, 20 אלף חמאסניקים, כל ההנהגה, ואנחנו לא נפסיק עד שנשמיד את חמאס. היא... אפשר להקות את חמאס, אפשר לפרק את אימא של חמאס, אפשר לשלול ממנו את רוב רובן של יכולותיו, לוחמה ומנהיגיו ומפקדיו, ואת כל זה עשינו. והדיסקט השתנה, הוא לא השתנה בזה שעכשיו אנחנו לא נפסיק עד שתצא הודעה ברשומות, שזה עבר בקריאה שלישית שאין חמאס. הדיסקט הוא בזה שזה לא יקרה יותר, שאנחנו לא נזרוק את המפתחות של עזה לים, נתבצר מאחורי הגדר ונביא להם כסף קטרי. אנחנו מעכשיו ועד הודעה חדשה נכנסים ויוצאים בכל פעם שראש מתרומם, וכך מצליחים להחזיק את הטרור העזתי על האש הקטנה שבה אנחנו מחזיקים את הטרור ביהודה ושומרון, שגם שם עוד יש חמאס. ומה שהכי מזעזע, אינון, ובאמת, אתה יודע, אנחנו בכמה ימים של רצינות, וזה טוב, זה שעל מול הסיסמה הזו של להשמיד את חמאס, אתה בעצם מסתכל ומישיר מבט לעיניים של עשרות ישראלים. אחים ואחיות שלנו, חלקם לוחמים, חלקם לא. אתה יודע, אנשים מבוני הארץ, אתה מסתכל על הסיפורים של החבר'ה, משלמה מנצור שאתמול דיברנו עליו, ודרך כל... ואתה אומר, אני דן אותם למיטה. לטובת הסיסמה. לטובת להשמיד את החמאס, שזה לא היה ולא נברא. והעסקה שהבאת, אם דיברת על עסקה, שקודם כל אני גם בטוח, שאם אסגור אותך בחדר סגור, וחבר אותך לפוליגרף, וישאל אותך, אינון, למה יש עכשיו? למה במאי? זה באמת עסקה שהבאנו במאי, אבל במאי נתניהו ברח. במאי בן גביר נבח ונתניהו ברח. ולמה, אז למה בינואר ולא במאי? כי טראמפ. ולגבי אנשים, אתה חוזר לזה. שוב, אין שוויון בין גבר לאישה, כי זה שני יצורים שהטבע ברא, שאגב, לדעתי רוב היתרונות בצד של אנשים. לא הכל זה כוח פיזי. אבל יש ערך עצום לשירות של אנשים בצבא. קודם כל, הן משרתות בהרבה מאוד תפקידים שהן לא תפקידי לחימה, והן מצוינות. הרבה פעמים הרבה יותר טובות מהגברים. שנית, בתפקידי הלחימה, הוויכוח נגמר. הם עשו עבודה נהדרת. אז זה לא סיירת מטכ"ל, אבל קרקל והטנקים וחיל הים עשו עבודה נהדרת. אתם פשוט לא רוצים לראות נשים בפריים שלכם. זאת הבעיה, אין כזה דבר, זה אוקיי, אז אנחנו התבגרנו מעבר לזה, אוקיי, אז אישה שנופלת בשבי, אגב, אין אישה לוחמת שנפלה בשבי, צריך להגיד את זה 80 פעם, כל פעם שאתה מדבר על זה, אבל גם אם תהיה, היא התנדבה לזה, ובהנחת העבודה שלה הייתה שזה יכול לקרות. וזה לא הרבה יותר גרוע האונס, מאונס של גבר, או מלשים גבר בכלוב. ואתה מדבר על הידברות ועל חרדים בהידברות. שמע, עשינו הידברות משנת 2000, לא עזר. המספרים הכי נמוכים שהיו אי פעם. זאת הבעיה. ואני רוצה לתת חשב ככה, באמת, אני יותר קצר היום ממך. דוגמה למה שקורה עכשיו, אולי היא דוגמה טובה, אולי לא. תראה, תאר לעצמך... תאונת דרכים על כביש מהיר, 6 מסלולים לכל כיוון, כולם דוארים, אוטובן גרמני, ויש שם תאונת דרכים קשה במסלול הימני, או שני המסלולים הימניים, ושוכבים שם שני פצועים שהם לא יקבלו עכשיו עזרה, אפשר להציל אותם. אתה עושה חוסה מורקין, אבל אם הם לא יקבלו עזרה, הם ימותו. ואתה מכיר אותם, שני חברים שלך. מה הבעיה? זה כביש מהיר, וברגע שאתה עוצר לעזור להם, יש סיכוי, בוא נאמר, של 50%, 30%, שזה המון, שאתה בעצמך תידרס ותיפגע, או תיפצע, או תיהרג, אתה עוצר. כי אי אפשר לא לעצור. אתה לוקח את הצ'אנס, אתה משתדל להיזהר, אתה תשים את זה, וסט כתום, ומשולש צהוב, והכל, אבל אתה לא יכול להגיד, הסיכון גבוה, אז למה אני אציל את שני החברים שלי? זה שר, השר בעצם רומז לי בדרכו שמציתי. יאללה, תודה.
שלום, איתן גונן.
שלום רב.
אבא של רומי, מה שלומך?
מושלם.
איזה יופי, איזה כיף לשמוע אותך. מה שלומה? מה קורה? מה, תספר, תן, מה קורה? מה היא מספרת?
את כל כך הרבה שאלות, אה?
כן, בעצם שאלה אחת.
קודם כל, גיבורת על. וכל מי שחזר משם בחיים, הוא גיבור על, שלא יודע אם יש בכלל מספיק סופרלטיבים בשפה העברית כדי לתאר את העוצמה הזאת. היא מדהימה, היא מקסימה, והיא משתקמת. יש לנו שעון החול שפעל לרעתה כל כך הרבה ימים, התהפך, ושעון החול עכשיו פועל לטובתה. יש לה את כל הזמן שבעולם.
יחסית, יחסית, היא הייתה, אם אני מבין נכון, היא הייתה כל הזמן עם עוד אנשים, היא לא הייתה לבד בחושך, כפי ששמענו שהייתה ארבל יהוד למשל, או גדי מוזס, אם אני הבנתי, או כל מיני אנשים שפשוט היו לבד בחשיכה, בתנאים מאוד מאוד קשים, היא הייתה עם אנשים.
תנאים מאוד מאוד קשים, כי הייתה בשבי בעזה, תחת ארגון נאצי, של טרוריסט, של טרוריסטים.
זה ברור, אז, זה ברור.
להגיד לך איפה בכל יום היא הייתה, אני עוד לא השלמתי את הפרטים, אני עוד מעט פוגש אותה, ואולי נשמע עוד קצת פרטים. אנחנו עברנו את השליטה, לא הייתה לשליטה בכלל בחיים שלה, כל כך הרבה זמן, ואיך שהיא חזרה, באופן משותף, העברנו את השליטה בחיים שלה, וקבענו, ואמרנו לה, קחי את המושכות, תנהלי אותנו, תספרי לנו מה שאת רוצה, מתי שאת רוצה, וכמה שאת רוצה. וזה ייקח ימים רבים, כדי להבין את, את כל מה שהיא, לא את הכל אפילו, לא בטוח שנדע מתישהו הכל, אבל נדע יותר ויותר. זה תהליך איתי.
טוב, תשמע, איתן, אני לא יכול לא להקריא פה את האירוע הזה עם הצעיף, כי גם אני אדום. אז בשבת, לפני הפועל חיפה מכבי נתניה בשבת, אתה עלית לדשא והקראת מהטלפון את ההודעה שלה, וזו הלשון. לפני השבי לא ידעתי כלום על כדורגל, רק שהצעיף שלה באדום, אגב, זה גם הבנות שלי יודעות. היום אני יודעת שאתם הקבוצה הכי מטורפת שיש, קבוצה עם נשמה ולב זהב, שלרגע לא הפסיקה להילחם עליי, ולהעלות את המודעות לגבי עניין החטופים. תודה רבה שבכל משחק דאגתם למרוח את הפנים שלי, בכל מקום להביא את המשפחה ולחבק אותם חזק, בעזרת השם תנצחו את המשחק הערב, אתם אלופים, יאללה, הפועל, אני מזדהה עם כל מילה. אגב, אמילי דמרי, שרומי הצטרפה אליה לביקור בכפר עזה, היא אוהדת של טוטנהאם, והאוהדים הבריטים של טוטנהאם עשו דברים המון מרגשים למענה גם במהלך התקופה הזו.
נכון, אני גם אוהדת מכבי תל אביב, ואתמול המשחק גם...
לא, לא היית חייב להכיר את האווירה.
כן, אני יודע, אבל האמת צריכה בכל מקרה, כן, והיא עזרה לרומי להבין בשבי, מה זה בכלל כדורגל, מה עם חוקי הכדורגל. היא הסבירה לה מה זה נבדל, וכשרומי חזרה ארצה בשעה טובה ומוצלחת, ביום השני פתאום תופס אותי, אומרת לי, אבא, אתה יודע שאני יודעת מה זה נבדל? ואני אמרתי לה, אוקיי, אני...
כי זה מעטים יודעים.
מיתרונות השבי, אתה לומד דברים, אתה מבין? כאילו, לא הכל, למה מכפישים? למה עושים דמו...
איפה היית 480 יום? בסמינר נבדלים.
תגיד, איך היא נראית לך? היא נראית יציבה, היא נראית שבורה, היא נראית בריאה, היא נראית... איך היא נראית לך?
אני יכול להגיד לך שאני נפעם, ואני משתאה מזה שאני רואה אותה, מתפקדת, מנהלת שגרת יום, בכלל מחייכת, לפעמים היא קוראת כבר מצחוק גם, וזה מדהים אותי, איזה אומץ, איזה גדלות נפש יש לבת שלי, וגם לאמילי, וגם לדורון. אני מסתכל על הצד, ואני רואה שלוש גיבורות על, וזה... זה מדהים אותי, שזה, מה הם עברו? איזה סיוט, איזה תופת. והם התגברו על הקשיים שאני לא צריך לדמיין בחיים שלי. ואני מאחל לאף אחד לא לחוות אותם. והם יצאו מזה, והם ענקיות.
יש לי משהו נפיץ להגיד, איתן.
כן.
אתה בטח לא שמעת את הוויכוח המסורתי והנצחי שהיה לי פה עם ינון מקודם על הקטע של נשים בצבא. רומי בכלל לא הייתה, רומי בכלל נחטפה מהנובה.
נכון.
אבל אני כן שם לב, ואולי אני טועה, שמצבן של החטופות שחזרו בהכללה, עכשיו יכול להיות שיש דוגמה, בטוח שיש דוגמה פה ושם הפוכות, טוב יותר ממצבם של הבנים, של הגברים שחזרו, שאתה מסתכל על קית סיגל ועל ירדן ועל עוד רבים אחרים, שהעוצמות הפנימיות של הבנות שלנו פשוט השאירו אותן, כאילו, עכשיו נדבר לא על הרמה הפיזית, אלא המנטלית והנפשית, כי אני שומע את זה ממך, אני שומע את זה כמעט מכל אבא שהבת שלו חזרה, שזה אשכרה הרבה יותר טוב מה שחשבנו.
קודם כל אהבתי את המילה אשכרה, כי רומי משתמשת במילה הזאת כל הזמן, כי הכל חדש לה. אנחנו מעדכנים אותה מה קרה במדינה, מה קרה לנו. יש אפליקציות בסמארטפון שהיא לא מכירה בכלל, שנולדו בשנה ו4 אלו, ויש דברים מדהימים שהיא לא מעודכנת, והמילה שגורה בפיה זה אשכרה. אבל עצם השאלה...
קיצור, היא תקועה באשכרה, אתה אומר.
כן.
יודעת אבל שנתניהו בשלטון, כן.
אל תכניס אותי לשם.
לא, אמרתי את זה בשביל בן.
דרך אגב, רומי, היא לא ידעה את זה, אבל רומי נתנה לנו, למשפחה, המון כוח. אנחנו היינו מוכנים לחזרתה של רומי כל יום, ובידיעה הזו, שהיא יכולה לחזור כל יום, אני ומיטל אשתי היינו קמים כל בוקר, ואומרים אחד לשני, היום רומי חוזרת. וכדי שכשהיא תחזור, וכשהיא תחזור אנחנו צריכים להיות במיטבנו. וזה אומר שאנחנו חזקים, איתנים, זקופים, והיא נתנה לנו המון כוח, וזה עזר לנו לשמור על השפיות, כי זה המצרך אולי הכי קשה שהיה קשה לשמור עליו. לשמור על השפיות.
תגיד, סליחה שאני קוראה כן. אותך. היא סיפרה לכם על דברים קשים שהיא עברה?
כל דבר שתספר הוא בדרגת קושי מקסימלית. אין לי לחסוך ממנה אוכל, או לא למנוע ממנה אוכל אפילו, או לגנוב ממנה אוכל, אתה מבין, אנחנו יודעים מראש אם יש לנו
איזה... אבל הם סיפרו על התעללויות, מכות, פגעו בה...
לא יודע על זה, אבל עוד הפעם, אני חושב שזה מוקדם מדי, לא בטוח שהיא תרצה לשתף בכלל בנושאים האלו. אנחנו... כמובן שקיבלנו את כולם עם ערכים, אם אתה עושה עשו להם בדיקות דם, אתה מבין מה קרה שם, חוסרים שלמים של דברים חיוניים לגוף, חושך, אתה יודע מה זה לראות את הבת שלך לשבת במרפסת ונהנית מהשמש? משהו שהוא טבעי, במזרח התיכון יש מלא שמש, אבל משהו שלא היה, לא היה לה.
מה היא רצתה כשהגיעה, מה הדבר הראשון שהיא רצתה, נניח לאכול?
לא משנה מה היא רצתה, התזונאית לא הרשתה. יש תזונאית ש...
אז כאילו, אתה אומר, אחרי תקופה ארוכה של תת תזונה, אתה חייב לעבוד לפי הספר.
אתה לא יכול לאכול סטייק, למשל. אתה לא יכול לאכול דברים שהמערכת העיכול, כל הגוף מתכנס סביב עצמו כדי לשרוד.
נגיד, אבל שוב אני שואל, כלומר, לא צריך להיכנס לפרטי, אבל באופן כללי היא אמרה שאנשים היו אכזריים כלפיהם, הם היו רעים,
אין לי פרטים לתת לכם, כי זה, אני לא יודע. אבל בוא נדמיין לשנייה ונבין לבד. היא לא הייתה בצופים, היא הייתה בעזה.
זאת אומרת, אתם נותנים לה את הזמן, בקיצור. אתם נותנים לה...
זה, ינון, אני מתפלא שאתה שואל את זה הרבה. אחת ההוראות של אנשי המקצוע, זה לא לקחת אותן כרגע לסיפורים האלה, ולכן...
נכון,
כי זה... אתם עברתם בדרכה?
בבית החולים הצמידו לכל חטופה לשעבר, חטלשית קוראים לה עכשיו. חטלשית, או שבה, שבה בבית ושבה בשני ובים. ברור שמצמידים למשפחה ולשבים כוח רפואי מהכל מהכל, תלוי בבעיות
שיש. מקצועי שמסביר לכם מה לשאול ומה לדבר.
כולל עובדת סוציאלית וכולל פסיכולוג, ברור. ברור. קשה לי לתאר איך זה לחזור מהשבי. אני לא הייתי שם. אני לא יכול לדמיין, למרות שאני מסתכל על הבת שלי ואני מדבר איתה ונוגע וחווה אותה, נושם אותה אפילו, אני לא אוכל להיכנס לנעליה אף פעם. אפעם, כמה שלא תספר לי, וכמה שלא אני אנסה לחוות את זה בעצמי, לא אוכל, כי שבי, עזה, חמאס, מלחמה, היא פצועה קשה, ירו בה, דרגת קושי הכי מקסימלית שאני יכול להבין, ועדיין לא אבין עד הסוף. זה סיוט מטורף, סיוט שלא נגמר.
היא צוחקת, היא מחייכת, היא בטוב.
אמרתי מקודם, היא לפעמים גם קוראת אותי מצחוק, זו רומי, מי שמכיר את רומי, עוד לפני השביל אוקטובר, זאת ילדה, אישה היום, שכל אחד בארץ ובעולם היה רוצה שתהיה לו חברה כזאת, אחות כזאת, או בת דודה או אחיינית, כל אחד בעולם, היא מדהימה, ולשמחתי נשארה מדהימה, הדרך עוד ארוכה, יש לה דרך של שיקום, גם נפשי, גם פיזיולוגי, והזמן פועל לטובתה. אין לנו לחץ, אין לנו אימה, אין לנו חשש בחיים יותר. אנחנו בידיים הכי טובות שאפשר, וזה כל כך מה שקיווינו לו.
תקוע לי בזיכרון, אני לא זוכר מי מכם עמדו אז מול, מול, מול הגדר של עזה, עם המיקרופון, רומי, ופתאום חוזרת.
אני חושב שגם מירב וגם ירדן, הבכורה, עשו את זה, אולי אפילו מספר פעמים, כן, וגם אולי הסבתא, של רומי, עשתה את זה, אני...
היא שמעה? לא שמעה את זה, נכון? אבל היא שמעה, היא שמעה, תקשורת ישראלית היא עקבה?
אבל זכרו לכם מה המשפט הראשון שרומי אמרה לי איך שהיא חזרה מעזה? בשיחת וידאו הראשונה מרעים, היא ברעים ואני בבית חולים מחכה לה, אבא, חזרתי בחיים, אבא, חזרתי בחיים, חזרה זה פעמיים, תוך כדי בכי. ולמה? כי היא שמעה אותי מתראיין, וכל רעיון, כל רעיון, עשיתי מאוד כאלו ברדיו ובטלוויזיה, כל רעיון סיימתי בשלוש מילים. רומי חוזרת בחיים. ולשמחתי הרבה, ומפה אני קורא לכל שאר המשפחות החטופים שיקירים טרם חזרו ארצה, להתראיין כל הזמן, בכל מדיה אפשרית, ולו בגלל הצ'אנס והסיכוי ש, שזה יגיע לידי יקיריכם.
מה, הם ראו טלוויזיה שם כל הזמן?
הם, לא איזה כל הזמן, איפה כל הזמן, וגם יצא משהו, זה לא היה קבוע, ואני לא יודע אפילו איפה היא שמעה אותי, אם זה בטלוויזיה או ברדיו או בכל מדיה.
רגע, אז איתן, איתן, אינון קצת קטע אותך, תחזור על ההמלצה הזו, היא חשובה מאוד למשפחות החטופים שעדיין שם.
אני, מאז שרומי חזרה והתחלתי להתראיין, כי לקח לנו לשבוע וחצי עד שהתחלנו להתראיין, אני ממש מתחנן בכל הרעיונות שלי למשפחות החטופים שיקיריהם טרם שבו ארצה, ויש לא מעט כאלו. אנא, במתות מכם, תצאו אולי מהאזור הנוחות שלכם ותתראינו ללא הרף, ללא הרף, בכל מדיה תקשורתית שיש. ועשיתי את זה באינטרנט, בעיתונות, ברדיו ובטלוויזיה, בעברית, באנגלית, בערבית, בכל שפה, גם בצרפתית. כל שפה, כל מדיה, תתראינו שיש סיכוי, ולו הקטן ביותר שהיקר והיקיר שלכם שומע, זה נותן להם המון כוח. לרומי שלי זה נתן המון כוח, המון תקווה, והבינה שאנחנו לא מרפים ולא מפסיקים ולא מתרגלים לעובדה שהיא שם, ואנחנו עושים הכל כדי שהיא תחזור. אנא, תעשו זה גם, וזה ייתן, הלוואי זה ייתן, אופק ותקווה ואנרגיה ליקר שלכם וליקיר שלכם.
איתן, עשית לנו צוממורת, תודה רבה לך.
תודה. תודה רבה.
רומי, רומי חזרה בחיים. ואני מאחל את זה לכל...
רומי חזרה בחיים, אשכרה.
אשכרה, בול. תודה.
תודה, איתן, תודה. תודה. טוב, אני עדיין ברישום ממה ששלחת לי בפרטי, אבל אני רוצה להשמיע...
תשים אחר כך את גיבורי על, הוא אמר שהיא גיבורת על.
רוצה להשמיע לך משהו שמאוד ריגש אותי אתמול, וזו הייתה שיר סגל, הבת של קיט, שמאוד אהבתי את הגישה שלה ושל אמא שלה במסיבת עיתונאים שהם עשו, את המקום של ההודיה, של התודה, של הסליחה, של ה... לא שהן צריכות באמת לבקש סליחה בעיניי, אבל המקום שלהן שבו הם, שהן מבקשות, הוא בעיניי מקום גבוה, הוא בעיניי מקום מכובד, הוא בעיניי מקום... שהוא נכון, אני חושב. אני אשמיע לך את זה, כי אני לא בטוח שכולם שמעו את זה. זאת שיר סגל, הבת של קיט.
סיגל.
סיגל?
כן.
רגע לפני שנגיד כאן תודה, אני רוצה להרכין ראש, ולהגיד סליחה. סליחה מכל המשפחות שאיבדו את היקר להם מכל. סליחה שאתם איבדתם בשביל הסיכוי שאבא שלי והחטופים בכלל יחזרו הביתה. סליחה שהשכול דפק אצלכם בדלת כדי שאנחנו נקבל חיים. סליחה אזרחים, חיילים ואנשי ביטחון שהקרבתם את חייכם ונפשכם עבורנו, עבור מדינת ישראל ועבור הביטחון של כל אזרחי הארץ הזאת. סליחה ותודה מעומק הלב שלנו. כנראה לעולם לא נצליח להתנצל ולהודות כמו שאנחנו באמת מרגישים. תדעו שאתם בליבנו לנצח.
טוב, זה ממשיך, אבל...
אפרופו כל הגערות, למה לא אמרתם ולמה לא הזכרתם ולמה לא סליחה?
לא, זה דווקא מדגיש את ההבדל. בגלל זה השמעתי אותו.
כמעט כולם עשו את זה.
טוב, נדבר על זה אחרי זה. שי איגנר, כונן מדע והצלה ללא גבולות בקעת הירדן, שהגיע בין ראשונים למקום הפיגוע ליד הכפר תייסיר שבמזרח השומרון. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, עד כמה שאפשר.
כן, מה היה שם, עד כמה שאתה יכול להגיד לנו?
כן, אז הגעתי לשם כמה דקות לאחר התחלת האירוע. עצרתי כמה מאות מטרים לפני, כמובן לא להיות חשוף.
אז כשאתה עוד יורים? כשאתה מגיע עוד יורים?
כן, כן, עדיין התנהל ירי של החיילים שלנו מול המחבל. הייתי ביחד עם הכוחות הרפואה של הצבא. חיכינו בעצם שהאירוע יסתיים, ואז נוכל להיכנס ולטפל ולחלץ את הפצועים. וככה היה.
איפה היה המחבל?
תגיד, לפי הגרסאות של הערבים ברשתות, הוא כן נכנס לפילבוקס וניהל אש מלמעלה, זה נכון?
לא מדויק, אבל זה כבר נראה לי כדי לדבר עם הצבא.
איפה היה המחבל כשאתה הגעת?
הוא היה מחוץ למוצב הקטן שיש שם.
בשטח?
מחוץ למוצב.
כלומר, בשטח הפתוח?
כן.
אוקיי. תגיד, איפה זה? זה ממזרח לתייסיר? לכיוון הבקעה?
נכון. זה נמצא בערך 2 קילומטר מתייסיר.
ברחבה איפה שהיה, איפה שיש שם בסיס למעל של, איפה שהיו הטירונים, בקיצור, של הצנחנים.
כן, מאז התקופה שלך כבר דברים השתנו פה, אבל כן.
הרבה דברים השתנו.
לא יאמן, לא יאמן, וואו, וואו, וואו.
זהו.
תגיד, בכמה נפגעים טיפלתם?
אני טיפלתי בשניים.
שמצבם היה?
בינוני וקל.
כמה לדעתך היו בזירה?
כמה לדעתי מה?
נפגעים.
נפגעים? בסך הכל נפגעים היו 7.
והוא היה ירוי ומנוטרל, ומת המחבל.
כן, הלוחמים הגיבורים שלנו חיפלו אותו, אחרי לחימה מאוד, עם הרבה גבורה, והוא עשה להם תרגילים, בסוף הצליחו לחסל אותו. ברוך השם, אנחנו בהתיישבות, אנחנו באמת רוצים להודות לצבא ולשאר כוחות הביטחון, שמגנים על ההתיישבות באמצעים כאלה ואחרים, אם זה במחסומים, אם זה בסיורים שהם עושים, וכל דבר שהם...
מאיפה אתה?
פה. אני מיישוב ליד, ממשקיות.
וואלה.
שמעתי תאריות מהבית.
מה אתה מדבר? שמעת תאריות מהבית במשקיות?
כן, שמעתי תאריות מהבית, יצאתי לתפילה ואני שומע תאריות, קיבלתי אחר כך את הטלפון מהמוקד הביטחוני, כי אני עובד בביטחון של המועצה. קיבלנו טלפון מהצבא וממדה בביפרים, ויצאנו מיד לאירוע. תוך כמה דקות, אני ועוד קונן, שגר איתי, הגענו למקום, וכאמור, האירוע עוד התנהל, וברגע שחיסלו את המחבל, נכנסנו בעצם לזירה.
כמה משפחות יש במשקיות?
יש קרוונים פנויים, ינון.
אגב, אם אתה עובר לשם, ההובלה עליי.
טוב.
כן, גם אותך אנחנו מוכנים לקבל.
שי איגנר, כונן מדע והצלה ללא גבולות.
תודה, שי.
רציתי רק משפט אחרון, ברשותכם.
יש לך 10 שניות.
אז כמובן להודות לכוחות ההצלה, זה שהאויב ידע שאין לו שום סיכוי להפיל את רוח ההתיישבות ואת רוח הצבא, ושכל אירוע כזה רק מעצים ומחזק את ההתיישבות.
בעזרת השם.
עם ישראל חי.
בעזרת השם, תודה.
חי ובועט, תודה.
תודה.
מלי,
טוב. הנה מה שביקשת, גיבורי על.
אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה. נכון, כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, וכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם.
בדרך כלל לא בקטע של השירים אני כבר יוצא מהאירוע של הזה, אבל אני חייב לתקן משהו, שהרשימה שהקראתי של הבכירים, הם דיברו על פשעי מלחמה, אבל לא פנו להג. זה טעות שלי, אף אחד גם לא אמר לי, אני פשוט הסתכלתי עוד פעם לוודא, וראיתי שזה לא פנייה להג, אז חשוב לתקן את הדבר הזה.
בעוצמת הגליל כבר חודש בגבול הצפון, יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מחונן שהוא קודם כל מטקליסט, יש לכולם ארון נסתר או ארגז גדול מאופזר, יש פה סט של מדים וגלימת מילואים מוכנות תמיד לאתגר. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, בכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם.
שיר עצום.
וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל,
תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לאחרים על השידור סתיו קורנס ויציק אהרון, לאורחים בדיגיטל אליעזר בן יהודה, אורי דבש ואחיד לוק, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה בן, בעזרת השם שנשמע בשורות טובות,
אמן.
נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי, בכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם.